כל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
מאזינים ומבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
מבורך לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו הקבועה דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה, ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא, הלכה למעשה. בראשית הדברים, כדרכנו, נבקש מכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם, הזקוק, הזקוקה לרפואה, אנא שלחו את השם בצירוף שם האם, ונבקש מהקדוש ברוך הוא בזכות דברי התורה שיאמרו, שהדברים יעמדו לרפואתם השלמה בתוך שאר חולי ישראל. נודה בראשית הדברים לטכנאי האהוב והמסור סגי פרלמוטר, רב דוד קליגר שנמצא כאן איתנו. נקדיש את הדברים להצלחת הרבנית יהודית בת צילה, יניב בן שושנה, לרפואת ורדה בת חנה, חיה בת בלום, הנחמה אסתר בת רנה מרים, יוסף בן רות, מרדכי בן שושנה, רוני תחייה בטובה. אנחנו נצא כעת לפינתנו לעומקם של דברים, נלמד מעט מדיני חג הפסח הממשמש ובא.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
ברשות המאזינים, ננסה בכמה שידורים שנותרו עד יתקדש חג הפסח ללמוד יחד מדיני ליל הסדר. יחד עם זאת, לגעת בכמה פרטי דינים שנוגעים לשנה הזו, שליל התקדש החג חל בליל שבת קודש. שלושה מנהגים מצאנו בקדמונים, היכן מתחילים את קבלת השבת בפסח שחל בשבת קודש. או שמתחילים את התפילה מלכון הרננה למעשה כמו כל שבת, או שמתחילים את תפילת ליל שבת בשנה זו שפסח חל כאמור בליל שבת קודש, ממזמור לדוד אבו להשם בני אלים, או ממזמור שיר ליום השבת. מוצאים כך בקיצור שולחן ערוך, במתי אפרים, שדנים איך לנהוג השנה, מיכן להתחיל את קבלת השבת. גם לגבי אמירת לך דודי מצינו מנהגים שונים. בעל הפרי מגדים סובר שאין לומר את הקטע התנערי מאפר קומי. מדוע? כי זה פוגם בשמחת החג שמזכירים את שפלות ירושלים וכנסת ישראל. לכן על הקטע הזה שתיקן בעל הלך דודי יש לדלג. בעל הבית דוד, אחד מספרי התשובות החשובים, הקדמונים סובר שמכיוון שלא מקבלים בפיוט לך דודי רק פני שבת נקבלה, אנחנו לא אומרים פני יום טוב נקבלה, לכן אין בכלל לומר את השיר לך דודי. משום שאנחנו מביישים כאילו את היום טוב שאנחנו לא מקבלים את פניו. מנהג החסידים, כמו שכתוב בליקוטי מעריך, לומר את הקטע הראשון והשני, ולדלג, ולומר אחר כך את שתי הקטעים האחרונים, ולהוסיף בקטע האחרון גם בשמחה ובצהלה לכבוד שמחת יום טוב. ואפילו משנים בניגון בין השתי קטעים הראשונים לשתי קטעים האחרונים. לעומת זאת, בני ספרד פוסקים כדעת מרן אחידה. אחידה בברכי יוסף, שסובר שיש לומר את כל הפיוט כרגיל. כי את היום טוב קיבלנו כבר מתי? בברכת החודש. הרי ישראל קדשין יהיו לזמנים. ישראל מקדשים את הזמנים בקביעת זמן המולד של החודש, שזה מוכרע על ידי בית הדין. מה שאין כן שבת קודש, היא מקודשת מעצמה מששת ימי המעשה. ולכן אנחנו צריכים לקבל אותה. זה שאנחנו לא מזכירים את יום טוב בעל אחד דודי, כבר הזכרנו, קידשנו וקיבלנו בתחילת החודש. בשימת לב רבותיי, קהל המאזינים החשוב, באיזה חרדת קודש התייחסו לפיוט של המקובל האלוקי רבי שלמה אלקבץ, זכרו יגן עלינו, שיש כל כך הרבה דינים כמו שראינו כעת, אם כן לומר או לא לומר או בעצם איך לומר. לגבי אמירת במה מדליקין, אותה משנה, סדרה של משניות שנהגו בני אשכנז כל השנה לומר את המשניות האלו לפני תפילת ערבית של שבת, פסק מרן הרמ"א, אבי מנהגי אשכנז, שלא לומר את פרק במה מדליקין, את המשניות הללו, בפסח שחל בשבת. חלק מבני עדות המזרח חולקים על הדבר, ונוהגים כן לומר את המשניות האלו כפי פסיקת בעל הכף החיים. גם לגבי אמירת כגוונה, שהוא מאמר מהזוהר בעצם מפרשת השבוע, למיטב זיכרוני פרשת ויקל, רוב העולם לא אומר כגוונה ביום טוב שחל בשבת. מדוע? מהטעם שכותב בעל האלף למטה, שאנחנו אומרים במאמר הזוהר, וכל שולטנר ריגזין מסטלקין קדאיל שבתא. זאת אומרת, כשמגיעה השבת, כל העניין של הצד השלילי מסתלק לחלוטין. משמע, כשאנחנו אומרים את הקטע הזה, מכה גוונה, שרק בזכות השבת הם מסתלקים, ולא בגלל קדושת יום טוב. ויש בזה כאין פגיעה בקדושת יום טוב. אפילו לגבי המנגינה של התפילה, גם בזה דנו הפוסקים. המתה אפרים דן בכך בעריכות, האם להעדיף את מנגינת היום טוב ולכבד את היום טוב, או עדי רבה, להעדיף את מנגינת השבת שהיא תדירה, ותדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם כידוע. הפסיקה בזה היא כמו שכותב מרן הרמ"א, שלא לשנות מהניגונים המקובלים. זאת אומרת, אם יש קהילה שנוהגת שיום טוב שחל בשבת, יש מנגינה מיוחדת של היום טוב, כך ינהגו. אם יש קהילה שנוהגת שלעולם המנגינה של שבת היא המכרעת, אז כך ינהגו. כל אחד יעשה ונוסיף וינגן כפי המנהג של המקום. לגבי האמירה של פיוטים של פסח בליל שבת, יש פיוט ידוע שנקרא מערבית, שמופיע כמרן המשנה ברורה, מפליא שהמעריל בהלכות תפילה של פסח, שהוא היה אבי מנהג אשכנז, במנהג והלכה, הוא פוסק כן לומר את הפיוט של ליל פסח גם שהוא בליל שבת. מרן הרמ"א חושש שבגלל שהפיוטים לא רגילים, אנשים עלולים להטות את הנר כדי לראות היטב מה כתוב. אדם לא מורגל בפיוטים, יש שם מילים קשות לקריאה, הוא לא מורגל, לכן החשש הוא שאולי יטה את הנר, לכן עדיף להימנע מלאומרם. כשכיום, שאור החשמל הוא האור העיקרי, ודאי שאין מקום לחשש של מרן הרמ"א, ואילו שנוהגים לומר פיוטים, גם השנה של ליל פסח חל בליל שבת, גם אפשר לומר את הפיוטים, ואין חשש של שמא יטה את הנר. בתפילה, הברכה האמצעית של שבת היא נדחית. במקומה, משום כבוד יום טוב, נכנסת הברכה של אתה בחרתנו, שהיא הברכה האמצעית של יום טוב, אבל כמובן שמזכירים בקודם את השבת התדירה, ותיתן לנו את יום השבת הזה, ורק לאחר מכן את יום חג המצות הזה. נכון שהשבת ויתרה כביכול על הברכה המרכזית של קדושת היום שלה, אבל יחד עם זה קודם כל נזכיר את דברי השבת ורק לאחר מכן את הזכרת יום טוב. אבל קורה לנו לפעמים שבגלל ההרגל או שימת לב, אי שימת לב, שלא אמרנו בחיתום הברכה מקדש השבת וישראל והזמנים. הכלל שינחה אותנו זה כך, אם חתמנו מקדש השבת בלבד יצאנו ידי חובה. אם הזכרנו רק יום טוב, מקדש הזמנים, בזה יש מחלוקת גדולה, האם לחזור או לא. מספק לא חוזרים, זאת אומרת שעולה להלכה שלעולם לא חוזרים. סיימנו את התפילה, אנחנו מתקדמים. סיימנו את התפילה של ליל התקדש החג, בליל שבת קודש. אנחנו אומרים ויחולו בכל רם. עיקר המילה אמירת ויחולו נתקנה על שבת שחל בו יום טוב. שאז לא אומרים ויחולו בתוך התפילה, נאמר אחרי התפילה, לכן ודאי שנאמר ויחולו לאחר התפילה בכל רם. מקדימים לומר ויחולו לפני הלל, כי אמירת ויחולו היא תדירה, ואמירת הלל היא לא תדירה. עם כל זה, שכן חשוב לציין את דעת הרדווז. דעת הרדווז שאמירת הלל בליל פסח היא מצווה מן התורה. אנחנו מזכירים יציאת מצרים. אמירת ויחולו היא מדרבנן. לכן עד הרבה יש להקדים את אמירת הלל, אבל כאמור זה לא מנהג העולם. מה שלא אומרים השנה כן, זה לא אומרים בליל פסח מעין שבע אחרי התפילה. מגן אבות בדברו וכולי וכולי. מדוע? אומר השולחן ערוך בסימן תו פי זין, מה הסיבה שתקנו את הברכה הזו של מעין שבע אחרי התפילה? כדי שאלו שמסיימים 18 מאוחר, לא יחזרו לבד הביתה מחשש מזיקים, כי הבתי כנסת שלהם היו רחוקים מהיישוב. אבל בליל פסח אין חשש של מזיקים, הרי ליל פסח הוא ליל שימורים. כך מבאר התור בשם רבינו ניסים גאון. לכאורה זה רבינו ניסים גאון, בליל פסח לא נאמר מעין שבע בבית הכנסת, בשונה מכל תפילות החג, השנה. הרי מה מפנו, רבי משה עזריה מפנו, בספרו אלפסי זוטה, מבאר טעם אחר. הרי בלאו הכי אנחנו אומרים הלל, ויש עוד מנגינה של הלל. אז גם מי שיאחר להתפלל 18 יגיע לקצב שלנו תוך כדי אמירת הלל, ונצא יחד עם בית הכנסת. גאון הגאונים, הרוגות שובר בספרו צופנת פענח, הוא מטרץ על פי הירושלמי שהסיבה שתקנו מעין שלוש היא לא בגלל המזיקים. הירושלמי חולק, אלא עבור העניים שאין להם כסף ליין. הברכה הזו היא בעבורם היא ממש קידוש. אבל בליל פסח שגם אני שבישראל מחויב בארבע כוסות, כשהראשונה של ארבע כוסות היא קידוש, ממילא אין חשש. רק נאמר, ואני יודע שאנחנו מעריכים ומאזינים ממתינים, אבל אנחנו רוצים מעט ללמוד ולנסות להתקדם לכיוון פסח בריבוי הדינים, רק נאמר שדעת המקובל האלוקי הרשש היא כדעת בעל השיבול להלקת, שכן לומר מעין שבע בליל פסח. ככה הוא נג בישיבה הקדושה בית אל שבירושלים בהוראה שלו. עיקר הסיבה שכותב הרשש הקדוש בספרו נער שלום, לא מצינו זכר בגמרא שליל פסח שונה משאר השבתות. אבל כאמור, זו דעה יחידה וכולם חלקו עליו. מה שכואב זה איך חלקו עליו. כמו שכותב בעל היסקיל עבדי, יש לו שוט על פי הסוד שנקרא דעה והסקל. הוא כותב שהאופן שאיזו לחלוק עליו הוא אופן חמור, שכל עצמותיו תוחזי מורד איך לא זהו מפחד הדר גאונו של מרן הרשש, וככה התיחו דברים כלפיו. נמשיך לגבי הלל בבית הכנסת, ובזה נחתום. השעה מתאחרת. דעת הרשב"א בסוגיה המפורסמת בברכות י"א, שעיקר מצוות אמירת ההלל היא בליל פסח דווקא בבית הכנסת בציבור ולא בבית. ככה משמע במסכת סופרים למעשה. זו הכרעת הספרדים. כמו שפוסק מרן השולחן ערוך, והתור והחידה בברכי יוסף, ככה נוהגים החסידים, שאומרים הלל אחרי התפילה, ואמירת ויחולו, הם מברכים בתחילה ובסוף. אבל דעת התוספות שמי שקורא הלל בבית הכנסת לא חוזר ואומר בבית בשעת הסדר הלל. בארץ ישראל הוכרע שגם האשכנזים אומרים הלל בבית הכנסת ושוב אומרים אותו בבית כדעת הגרא. כמו שמעריך הגרים טיקוצ'ינסקי. למעט מנהג בריסק, בבית בריסק נהגו שגם בארץ ישראל לא אומרים הלל לבית הכנסת, אפילו הרב מבריסק היה יוצא החוצה מבית כנסת שהיו מתפללים, או היו אומרים הלל, מברכים על הלל בשעת תפילת ליל שבת, בליל חג היה יוצא כלפי חוץ. רק בחוץ לארץ חלוקים המנהגים. האשכנזים באמת רובם לא אומרים הלל לבית הכנסת, אבל גם בחוץ לארץ ביום טוב שני כן אומרים הלל בבית הכנסת. מה הסיבה שבחוץ לארץ חלק לא אומרים? כי הדבר לא הוזכר לא בגמרא ולא בריף ולא ברמב״ם. נוסיף לאילו שמברכים ואומרים הלל לבית הכנסת, שכאמור זו הכרעה בארץ ישראל, לכוון בשעת הברכה שני דברים. א', להוציא גם את ההלל שנאמר בהמשך בבית, וב', לצאת ידי חובת סיפור יציאת מצרים. ככה כותב הליקוטי יהודה בשם מרן האמרה אמת מגור, זכרו יגן עלינו. חתמנו את פינתנו לעומקם של דברים, הקדשנו אותה לרפואת כל חולי עמו ישראל. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, וכבר שווים אליכם המאזינים, לא לפני שנקדיש את הדברים, לרפואת אותם שמות שאתם שלחתם כעת דרך האתר. תודה רב דוביץ' שמעלה לנו את זה כאן לפנינו לפני המסך, לרפואת מרים איתה בת מלי, בת שבע בת שרה, יעקב בן ציוויה אנדל, משה אהרון בן אסתר פייגה, ציוויה אנדל בת שרה בריינדל, יהודה אליהו חיים בן רחל דינה, נחום צבי בן רחל דינה, נדב חיים בן ליאור. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה כאמור, וכבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. מדוע לא מזכירים שבת ביעלה ויבוא? שאלה מצוינת, השאלה הזאת היא כבר נשאלה בראשונים. המעריל מביא בזה מחלוקת שיש כן אומרים שבת ביעלה ויבוא. אנחנו לא מכירים מנהג שכזה, זו הכרעת האחרונים ומרן המשנה ברורה בסימן רש עין, שלא אומרים ביעלה ויבוא את השבת. מה הסיבה שלא לומר בעצם? הלבוש מבאר שהפסוק שאומר והיו לכם לזיכרון, הפרשה של החצוצרות, עולה רק על יום טוב, כי השבת לא מוזכרת שם, לכן ביעלה ויבוא, שאנחנו אומרים את הזיכרון, אנחנו לא מזכירים את השבת שלא מוזכרת שם בפסוק. בעצם זו מחלוקת הראשונים. האם ביום שמחתכם שמוזכר כן בפסוק של החצוצרות, עולה גם על שבת קודש, שגם בשבת קודש יש מצוות שמחה, או שזה הולך רק על הימים טובים? זה תלוי בגרסה של הספרי, הגרא מגיע בספרת, בגרסה של הספרי, יש בזה אריכות גדולה באחרונים. על כל פנים, לא אומרים שבת ביעלה ויבוא. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב.
ערב מבורך, בבקשה.
אני שואל לגבי ברכות של תה, אם מברכים לברכה האחרונה אחרי שותים כוס תה.
לגבי השתייה של כוס תה, שתייה של כוס קפה, ובעצם שתייה של כל דבר חם, יש בזה מחלוקת גדולה בין האחרונים, האם בגלל שאנחנו לא יכולים לשתות רביעית בבת אחת, כי אם אנחנו נרצה לשתות רביעית בבת אחת, אנחנו צריך לחכות שהכוס תה והכוס קפה והכוס שתייה של המים החמים יתקררו. והמטרה שאנחנו שותים כי אנחנו רוצים שהכוס תהיה חמה ולא קרה, האם אנחנו יכולים להחשיב את כל משך השתייה שתצטרף לגימה ללגימה, כדי שזה יחשב לרציפות אחת, כי זו הדרך לשתות כוס תה, זו הדרך לשתות כוס שתייה חמה. זו הייתה הכרעה של חכם רבים בן ציון אבא שאול בספרו אור לציון, ככה למעשה מכריע המשנה ברורה, אם כי כותב מרן המשנה ברורה, שמנהג חסידים להמתין לרביעית, שזה 86 סמ"ק, אם אנחנו לוקחים כוס חד פעמית רגילה שמכילה 180 סמ"ק, זה בערך לא לשתות שליש מהכוס, לחכות שזה ימתין. ככה היה נוהג מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, כל מי שהיה יושב איתו בשיעורים זוכר, שהיה מחכה עם השארית של הכוס שתצטנן, והיה שותה אותה בלגימה אחת, לא הכוונה בבת אחת, בלגימה אחת כפשוטו, אלא הכוונה בזריזות בבת אחת, כדי שזה יועיל לברכה האחרונה. על כל פנים, ההכרעה של האחרונים, שמכיוון שזו הדרך לשתות כוס שתייה חמה, אם שתינו תוך שתי דקות את הכוס קפה, ומסתבר שנשתה אותה תוך שתי דקות, כי אחרת שוב היא תהיה קרה, אז מה הועלנו בשתייה שלה, אפשר לברך ברכה האחרונה, אפילו שלמעשה לא לגמנו אותה בבת אחת. יש ספר נפלא שיצא על מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, ושם הוא מספר, הספר נקרא שמחת הנפש היהודית, למיטב זיכרוני, של יהודי מופלג בחוכמה, שמביא הרבה סיפורים ממרן רבי שלמה זלמן אוירבך. שם הוא מספר שכשרבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, הלך לכותל, ראה איזושהי מסעדה שאנשים שם היו שותים כוסות קפה, כוסות תה, גם מעשנים את הנרגילה המפורסמת, וליד הוא ראה שם כוסות מים. מרן רבי שלמה זלמן אוירבך אמר שהוא מתאר לעצמו שהסיבה ששמו את הכוס מים ליד הכוסות תה, זה כדי שמי שיש לו ספק ברכה אחרונה על הכוס תה, מיד ילגום רביעית מהכוס מים שלא יהיה לו ספק ברכה אחרונה. כמובן שהמאזינים יכולים לתאר לעצמם שהסיבה ששמו שם את הכוס מים קרים זה בגלל הנרגילה ולא בגלל הכוס תה. אני לא מבין גדול מה המשמעות של מה שבעצם כעת אמרתי, אבל רבי שלמה זלמן אוירבך כל חייו הקפיד שלצאת מדי פלוגתא. אבל ההלכה למעשה כאמור, נחזור לעניין ראשון, מי שמקל תוך שתי דקות לשתות כוס שתייה חמה לברך ברכה אחרונה בורא נפשות, יש לו על מי לסמוך, ומידת חסידות ללגום רביעית בבת אחת.
אם אני מכין לי כוס תה ואני שותה אותה ואחר כך אני הולך לקצה של המסדרון ומכין לי עוד כוס תה, אם אני חוזר לחדר ששתיתי בו את הכוס הראשון, אני צריך לברך שוב?
דעת החיי אדם שכבודו צריך לברך שוב. הסתימה של מרן המשנה ברורה שבאותו בית, גם אם אנחנו עוברים מחדר לחדר, כשבדעתי לשתות כוס שתייה ויכול להיות שאני בהמשך אשתה עוד כוס שתייה, כשאדם לוגם כוס שתייה, מסתבר שדעתו הראשונה היא לא שרק כוס אחת הוא ישתה ותו לא, אלא שהוא ישתה כמה שהוא נצרך. יכול להיות שאני אחר כך ארצה לעשות עוד כוס שתייה, עוד חצי כוס שתייה. לכן השינוי מקום הזה בתוך הבית שלי עצמו מחדר לחדר, לא נחשב לשינוי מקום כדי שנחייב אותו שוב לברך ברכה אחרונה ושוב ברכה ראשונה. אבל דעת החיי אדם שאפילו שינוי מחדר לחדר נחשב לשינוי, אלא אם כן, כמו שמסביר האגרות משה בעריכות, דעתי בשעה שכיוונתי את הברכה הראשונה, שאני כן יוכל לצאת מחדר לחדר ולחזור, אז גם לדעת החיי האדם, אם כי בדבריו משמע אחרת, יש מקום לבוא ולהקל, אבל כאמור, זו חומרה באותו בית, בבית שלי, מחדר לחדר, כשדעתי הראשונה לא הייתה רק ואך ורק על כוס אחת, אם מסתבר שזו דעת כל אדם, אין צורך שוב לברך ברכה ראשונה על הכוס שתייה הבאה שאני אשתה, או על כוס שתייה קרה, על כל פנים שאני אשתה בהמשך.
רק שאלה נוספת על צעצוע של תינוק
של
שמש, האם יש
לו בעיה? שוב, לא שמענו את השאלה, כבודו, צעצוע של תינוק.
האם יש צעצוע של תינוק בצורה של שמש?
זו בעיה גדולה, זו הערה חשובה מאוד. גם אותם סדינים שמצויר עליהם שמש, והשמש בולטת מעל גבי הסדין, זו בעיה גדולה. מן הראוי על השמש שנמצאת על הצעצוע ליצור איזשהו פגם. לשים על כך איזשהו מדבקה, קצת לשים על כך טיפקס, לפגום על כל פנים את הצורה שלא תראה ממש כצורה של שמש, אלא שיהיה בפגם. מכיוון שחכמנו זכרונה לברכה במסכת עבודה זרה, וכך פסק מרן ביורה דעה, שאסור לעשות צורה של שמשים המשמשים לפני במרום, והכוונה היא לשמש ולירח בצורה בולטת, שבצעצועים ברגע שזה בולט, הדבר מן הראוי שלא להכניסו אל הבית, ואם כן קיבלנו אותו במתנה ואנחנו לא רוצים להעליב או ששגינו בדבר, נפגום את הצורה של השמש באיזושהי צורה, כדי שכשאדם מן הצד יסתכל, יראה שמש פגומה, ולא זו שמש כפשוטו, וזה לא נחשב שמשים המשמשים לפני במרום. זו הערה חשובה וישר כוח על ההערה. ברוכים תהיו, ערב שבת שלום, לרפואת אור המלכה בת יונה, יעל תמר, בת אור המלכה. ערב מבורך למאזין, בבקשה, לאחר מכן ניגש לשאלות רבות דרך האתר. ערב מבורך, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה. ערב מבורך לכבודו.
שלום, מדבר דוד. יש לי שאלה, בבקשה, בקשר לגבר שטובל במקווה טהרה, והיה רוצה להתקלח אחרי המקווה עם מים וסבון. בגלל הריח של הכלור, או בגלל שהמים לא מספיק נקיים לטעמו, האם זה פוגם מערכה ומהשפעתה של אותה תבילה?
מצד ההלכה, כבודו, חז"ל הרי תקנו שלא להתקלח לאחר שאנחנו טובלים, כי עוד יבואו לחשוב שעיקר התבילה היא הטוש שאנחנו עושים אחר כך, המקלחת שעושים אחר כך. אבל כיום, מכיוון שהנושא של להתקלח וטוש הוא דבר זמין בכל בית, ולא כבזמנם שזה רק במרחצאות, לכן החשש הזה לא קיים בזמננו, ואפשר להתקלח לאחר מכן, זה מצד ההלכה. אבל מצד מה שכבודו חידד בסוף דבריו, האם זה פוגם? ודאי שזה פוגם. מרן הארי הקדוש כותב שאדם לאחר שטובל, מהטבילה, מהטהרה, נבלעים בתוכו, הם מוסיפים קדושה בכולו. לכן, מן הראוי, גם כשאדם רוצה להתקלח לאחר התבילה כי יש כלור ואנשים טבלו לפניו, הוא איסטניס ולא נעים לו, ישיר, על כל פנים, עבר אחד, ישיר, לא יקלח את דגומת הראש או רגל ישים מבחוץ, כדי שהעבר הזה יישאר בלוע מהמים, וחלק נוהגים גם לא לנגב את המים האלו. וכותב הצמח צדק מחבד באשמתות, שנכון שזה רק עבר אחד, אבל אם חז"ל אומרים שפשטה קדושה בכולה, אם אדם מקדיש רק רגל של קורבן, רגל ואומר, הרגל הזו תהפך להיות לקורבן עולה, פשטה קדושה בכל הבהמה, הוא הדין גם כאן. כשאדם משאיר עבר בחוץ, מהמקווה, דרך אותו העבר, ודאי שהקדושה, אותה הערת קדושת שבת שאנחנו רוצים, קדושת יום טוב שאנחנו רוצים, או בכלל קדושה במהלך התקדשות בכל ימי השנה, הקדושה הזאת היא תפשוט בכל האדם. כמובן שאי אפשר לבוא ולומר לאדם שמתקלח כולו שהוא איסטניס, שהוא פגם בעצם התבילה. אבל אם אנחנו מדברים כמו כוונת השואל היקר של להוריד מערך התבילה, כן, יש כאן ביטול במידת מה מערך הטבילה, כמו שכותב קודש הקודשים מרן האר"י הקדוש.
הבנתי, תודה רבה כבוד
הרב. תודה לכם, ערב שבת שלום, ברוכים תהיו. למאזין נוסף ולאחר מכן ניגש לשאלות מן האתר. ערב מבורך, בבקשה. ערב מבורך למאזין.
שלום.
שלום וברכה לכבודו, בבקשה.
מדבר דוד, רציתי בקשר למה שהזכיר כבוד הרב, בברכת ענני שבע, בליל, בפסח, שחל בליל שבת,
כן.
שדעת הרשע שזה דעת יחיד, שלומר אתה בחר, זו?
האם כבודו יכול להוסיף לנו מעבר לדעת הרשע, שרק אני ברשותכם? אמרנו שדעת הרשש היא דעת יחיד כדעת בעל השיבולי הלקט. זאת אומרת, גם בעל השיבולי הלקט שהיה אחד מן הקדמונים, כבר כותב כך.
נכון. אז אמרתם שההלכה לא נוגעת בך.
נכון, כך פוסק מרן.
כן, נכון. ואמרתם שרק כואב בצורה שחלקו על הרשש, ואני רק רציתי להעיר בושות כבוד הרב, שכבר על דבר יפקיל עבדי, שאמר את הדברים האלה,
כן.
כבר שיבו בטוב טעם ודת, מרן הרב עובדיה בספר חזון עובדיה, שאותם החולקים על הרשש, דיברו בצורה הכי יפה, מכובדת שיכולה להיות, וצריך גם כן להזכיר את זה, את שתי הצדדים.
אז קודם כל יישר כוח גדול. הרב מרן, הרב עובדיה יוסף, כתב על כך תשובה ארוכה מאוד. אבל כוונת היסקיל עבדי לדעתי, כשמתבוננים בה, הרי היסקיל עבדי בחלק וב, נכון כבודו? ובשוד דעה והסקל. לעניות דעתי הוא מתכוון יותר לדיבורים שאנשים דיברו בעל פה. מה שכותב מרן, הראשון לציון, כן, אלו דברים שאנשים כתבו. אבל אנשים דיברו בצורה מאוד בוטה, שלכאורה הדברים שלו הם נגד הלכה, וזה שהוא כותב שלא מצינו בשום מקום, הוראה שכזאת היא לא בגמרא, לא בבבלי ולא בירושלמי, אז כותבים להוכיח שעד הרבה, רואים כן כך בבבלי. רוצים זאת אומרת לבוא ולומר, זה מה שמנסים לרמז, כאילו נעלם מעינו הקדושה של הרשש, דברים ארוכים. ועל כך נזעק היסקיל עבדי. אבל יישר כוח גדול, נכון, נכון, ודאי שלכל מטבע יש שני צדדים.
הרב אומר, הכוונת היסקיל עבדי זה אליו, כך הוא אומר שידעתי שכל כוונתו כלפי דידי.
נכון, נכון.
אבל הוא כותב על דבריו שהערתו זה שלא בצדק, כך הוא כותב על דבריו.
אנחנו...
מי שגם כן נפתח לקרוא דברים שם, יראה שבאמת זה בצורה הכי יפה ומכובדת, וגם בפרט שהמחלוקת ביניהם לא הייתה על דרך הקבלה, שאז באמת הרב הזה לא היה תחומו כל כך בקבלה, לא בא בכלל להתווכח עם הרשש בקבלה, רק מחמת שהרשש דיבר מבחינת הפשט, אז זה ציין מבחינת הפשט. אז מה שרואים לפנינו, שזה כמו הדעות שלא צריך לומר.
ברוכים תהיו. אנחנו מאוד מאוד מודים לכבודו, שעלה לשידור וחידד את הדברים כלפי מי הייתה הכוונה, והשיב דברים על מקומם. ברוכים, ברוכים תהיו. ברוכים תהיו. תודה לכם על הסכום. נוסיף שבמגילת הענית כתוב שבחודש אדר רבו בני בית שמי על בית הלל, אותה משנה מפורסמת במסכת ברכות, ובעתו בהלל שהיה ענב ונשיא, והרגו 3,000 איש מבני בית הלל, ועל כך יש גזרה של צום במגילת תענית. ודאי שמאוד קשה להלום את הדברים, וחשבתי לעניות דתי שלא הכוונה הרגו כפשוטו, האם מותר להרוג כשאדם חולק על השני בדברי תורה? האם נשמע דבר שכזה? אלא הכוונה שהלבינו פנים זה של זה, ובעתו בהלל לא הכוונה שבעתו בו ממש, מי בעת בהלל הזקן? הכוונה הזאת אומרת שדחו את דבריו. אנחנו מאוד מודים למאזין החשוב שעלה וחידד את הדברים. ערב מבורך למאזין נוסף, בבקשה.
הלו.
שלום וברכה וערב מבורך.
הלו.
בבקשה.
אני רציתי לשאול בקשר משהו לשמיטה. יש לי אדנית גדולה במרפסת שהיא תלויה על המעקה.
כן.
עכשיו, אם אין לה חורים מלמטה, היא אטומה. עכשיו, יש בה איזה 6-7 שתילים. עכשיו, במשך החורף, אז שלוש טילים נבלו.
כן.
האם מותר לי לעקור אותם?
קודם כל, אנחנו רוצים להדגיש לפני המאזינים, כי היה נשמע מתוך הדברים של הגברת הנכבדה, שמכיוון שאין חורים באדנית, לכן אנחנו לא מתייחסים לאדנית הזו כמו שהיא מחוברת לקרקע, כי היא לא יונקת משום צורה, היא לא מחוררת. יש כאן נקודה שחשוב להעיר, עצם זה, אני לא יודע מה השתילים שנמצאים בתוך האדנית, אבל אם יש בשתיל הזה ענפים שיוצאים עלים, שיוצאים החוצה מן האדנית כלפי חוץ, כבר
כן,
אנחנו
פרחים,
מחשיבים...
פרחים שזה יוצא החוצה, כן.
ואם זה יוצא החוצה, זה כבר נחשב שזה יונק מן הקרקע, וממילא אנחנו מתייחסים להציץ הזה כמחובר לקרקע. אז ממילא השאלה כעת, זה נכון שזה גובה של 16 מטר, לו יצויר, עדיין זה יונק מן הקרקע, יש איזושהי דרך שלאט לאט, בגלל המיקום הקבוע של הפרח שנמצא איפה שהוא נמצא, לאט לאט הוא יונק מן הקרקע. על כל פנים, לגבי גוף השאלה, כשאנחנו עוקרים את אותם שתילים שנבלו, מה אנחנו בעצם מועילים? אנחנו רוצים להוציא אותם, כי ברגע שהם נבלו והם התרכבו, אז הם מפריעים לאחרים, הם גורמים גם לאחרים ריקבון. זו הסיבה העיקרית, זה לא בגלל עניין אסתטי סתם להוציא את השתילים שנבלו, אנחנו רוצים להוציא אותם כי זה מפריע גם כן לשתילים האחרים הקיימים. זאת אומרת,
זה לא כל כך מפריע, האמת, יותר בגלל הצורה האסתטית יותר.
אם זה בגלל הצורה האסתטית, אם זה בגלל הצורה האסתטית, זה מותר לכתחילה. וזה מותר לכתחילה גם אם תעשי את זה את בעצמך. אבל אם הסיבה שאת עושה את זה, כי את רוצה שהשתילים האחרים יגדלו יותר טוב, הדבר הזה אסור אפילו על ידי גוי. זאת אומרת, גם במלאכות בשמיטה, מלאכות דרבנן, דרבנן, זה תלוי בעצם מה הכוונה שלנו. אם הכוונה כאן היא אסתטיקה, אז הדבר מותר. אם הכוונה כאן לא אסתטיקה, אלא הכוונה כאן כדי להפרות ביתר שאת את השתילים האחרים, אנחנו מתייחסים לזה כמו שאדם ינקש את הקרקע שלו מקוצים ואבנים וכולי, כדי ששאר השתילים יגדלו כראוי, זה איסור דרבנן. יש שחולקים שאולי אפילו איסור דאורייתא. אבל כאמור, אם זה עניין אסתטי, הדבר מותר לכתחילה גם את בעצמך ולאו דווקא על ידי גוי.
בסדר. תודה רבה.
ברוכה תהי. תודה על ההערה. כל טוב ומיטב. אנחנו רגע לפני, ברשותך רב דוד, כן, שאלה מהאתר. תבניות לפשטידה, האם הן צריכות ליבון? אם השואלת ששאלה כאן את השאלה לאתר היא אשכנזייה, יש חובה ללבן. מדוע? מכיוון שלדעת הרמ"א, מספיק פעם אחת שהשתמשנו בתבנית באופן של אפייה, כדי להחשיב זאת כשימוש שמחייב ליבון. אבל לדעת מרן השולחן ערוך ובני ספרד, הולכים אחרי רוב שימושו. לכן אם ברוב השימוש יש נוזל בתבנית, די בעגלה ואין צורך בליבון. אומר מרן הרמ"א לא, מכיוון שלפעמים אתה משתמש בכלל בלי נוזל, לכן זה נחשב לתבנית שצריכה לליבון. נוסיף שבא לקרף החיים, ומרן המשנה ברורה פוסקים, שמכיוון שתמיד יש שמן בתוך הפשטידה שזה תופח על מנת להתפיח, גם אשכנזייה יכולה להקל ולהגעיל, כי מעולם היא לא השתמשה באפייה יבשה. לכן, אם השואלת אשכנזייה, תעשה חשבון בעצמה. האם היה פעם שאפית באופן כזה שהדבר היה יבש לחלוטין? זה מצריך ליבון. אבל אם את יודעת, ומסתבר שאת יודעת, שתמיד היה בזה שמן של תופח על מנת להתפיח, זה נחשב לא לאפייה, וממילא הדבר אפשר להכשיר אותו גם על ידי עגלה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, וכבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. האם אישה ספרדיה שנמצאת בבית יכולה לומר הלל קודם קידוש בליל פסח כשהבעל עוד בבית הכנסת? כן, היא יכולה לומר גם עם ברכה. ככה פוסק מרן היחווה דעת בחלק ה', יכולה בביתה במקביל לומר הלל עם ברכה ראשונה וברכה אחרונה. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום. ערב טוב לכבוד הרב.
ערב מבורך לכבודו, בבקשה.
בראשית, בהמשך לדבריו של הרב, רציתי להעיר ששמעתי לפני שנים רבות מפיו של נשיא ישיבת פוניבז' זצ"ל, הרב אברהם קנמן, שבפוניבז' נהגו, בהבדל אולי ממקומות אחרים, בפוניבז' נהגו לומר הלל בבית הכנסת בליל פסח.
יישר כוח גדול. זאת אומרת שמה שכבודו מחדש לנו המאזינים, שאפילו ש... בני פונוביץ' הם יוצאי ליטא, ובחוץ לארץ בליטא היה מחלוקת גדולה מאוד, יש את דעת מרן הרמ"א, אבי אשכנז, ודעת הגר"א שחלק עליו, אבל כאן בארץ ישראל קיבלו את הוראת ארץ ישראל, וכן אמרו הלל בליל פסח בבית הכנסת, עם ברכה בתחילה או בסוף, ולאחר מכן בבית שוב חזרו ואמרו הלל יחד עם כל המשפחה. ברוכים תהיו, יישר כוח גדול.
יישר כוח. רציתי לבקש מכבוד הרב, אולי אפשר לבאר את הדעות השונות, האם להעדיף מיץ ענבים או יין לארבע כוסות.
בשמחה רבה. שאלה חשובה, תכף אנחנו מגיעים בעזרת השם לארבע כוסות הלכה למעשה. תכף יתקדש ליל החג, ועם ישראל חייב כל אחד שיהיה בביתו, גם אני, יין לארבע כוסות. הסיבה שאנחנו מעדיפים את היין, מכיוון שיין הוא משמח, כי יין ישמח לבב אנוש. וודאי שבלילה הזה שאנחנו יושבים בדרך של חירות, מן הראוי לשתות יין המשמח, מה שאין כן מיץ ענבים. מיץ ענבים לא מביא לשמחה. הוא עשוי מן הענבים, אבל שמחה הוא לא מביא. גם אם תשתה ממיץ ענבים כמה וכמה בקבוקים, הדבר לא גורם לשחרות ולא גורם לאיזשהו עלייה של מורל, ולכן העדיפות ודאי וודאי ליין. יין מדרן חירות, כמו שמעריך הרב מבריסק, שממיץ ענבים, גם אם נאמר שאפשר לצאת פה ידי חובה, לא יצאנו ידי עניין החירות. יחד עם זאת, מכיוון שמאוד קשה לאנשים שהורגלו בשתיית מיץ ענבים ולא בשתיית יין, כמוני למשל, לשתות כוס יין שלמה בליל הסדר, אז לכן כותבים הפוסקים, הרב מצ'יבין ועוד, אם נאמר לאדם שלא מורגל בשתיית יין, או שהיין מזיק לו, או שהוא שונא את היין בלשון חזל, שיין שונאו או מזיקו, נאמר לו שבכל זאת ישתה את ארבע כוסות מיין, כי זה דרך חירות, ודאי שלאותו אדם אין חירות. לאותו אדם יש רק כאב ראש, אותו אדם נרדם בליל הסדר, הוא התאמץ כל כך להגיע לליל הסדר, וכעת הוא מתעייף, מקבל כאב ראש, ודאי שאין בזה חירות. לכן המסקנה של רוב הפוסקים, וציינו לפני כן את הרב מבריסק שחולק על הדברים, וטוען שאין בזה דרך חירות, שיש גם חירות בלשתות כל דבר שיוצא מן היין, וגם בזה הוא מקיים מצוות ארבע כוסות כהלכתם. דודי זקני מרן הרב אלישיב, בכמה עשרות שנים, 20 שנה האחרונות של חייו, נהג לקחת בכוס ראשון שליש יין בתוך המיץ ענבים, כדי כן שיהיה מרכיב כן חשוב של היין לפחות בכוס ראשון של קידוש. מן הראוי בכוס ראשון של קידוש שגם יוצאים בה שני דברים, גם ידי חובת קידוש מצווה מן התורה, וגם ידי חובה הכוס ראשונה של ארבע כוסות. להדר בה שכן יהיה לפחות שליש של יין, במידה והדבר לא גורם לאדם כאב ראש, או שחש לא מגרום לו לעייפות, אז אנחנו נבקש ולהשתדל להקפיד ממעול מעט בכוס יין הראשונה, למעול מעט מיין. נוסיף ונאמר שצריך להיזהר לא לעשות קידוש עד לאחר צאת הכוכבים, מכיוון שהכוס הראשונה נכון שיוצאים בידי חובת קידוש, במאמר המוסגר, אבל גם יוצאים בידי חובת כוס ראשונה של ליל הסדר, של ליל הסדר לא מתחילים אותו בגלל שהוא קש למצא לפני צאת הכוכבים. אדם שלא מסוגל בכלל לשתות יין, גם לא מיץ ענבים, בכלל מבקשים אני לעצור הכל לרפואת משה בן שני, חיים בן חיה, דנה בת נועמי, אילנית בת חיה, אדם שלא מסוגל בכלל לשתות מיץ ענבים ויין, כי הוא חולה סוכרתי וכדומה, מותר לו גם לשתות מיץ מפירות, בתנאי שזה 100%, ולא שבפנים יש מעילה גדולה של מים. אדם שגם זה לא מסוגל לעשות, אנחנו יכולים להקל גם כן אם הוא ישתה קוסטי פושרת, זה גם נחשב לחמר מדינה. זאת אומרת שכל דבר שגורם לאדם לשבת בחירות בליל הסדר, הדבר הזה נחשב לידי חובת קיום מצוות יום של ארבע כוסות. ודאי וודאי שעדיפות על יין, שהוא משמח לב אדם ואנוש, שיש בו חירות, אבל דירגנו כאן את כל הדברים, וגם האדם שלא זכה לשתות על יין יכול לשמוח ולדעת שהוא קיים את מצוות היום כתקנו. נכון שיש מי שיכול להיעדר יותר ממנו, אבל עדיין הוא נחשב שהוא שותה את ארבע הכוסות כהלכתו וכתקנו. כתקנו, ויכול לסיים בסוף ליל הסדר, חסל סדר פסח, כהלכתו כתקנו. ברוכים תהיו, ברוכים תהיו על ההערה החשובה. ברוכים תהיו. אני מבין שהתוכנית הגיעה לחיתומן, שומע את המנגינה, מאזינים רבים על הקווים, נבקש את סליחתם, שמה בשבוע הבא נוכל לשמוע את הערותיהם המחכימות. נודה לרב דוד קליגר, סגי פרלמוטר שהיו איתנו, נודה לכם המאזינים, נמשיך בעזרת השם בדיני הלכות הפסח, ליל הפסח בשבועות הבאים, ערב שבת שלום ובשורות טובות.